שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
אני רוצה לתת לך רשימה של מנהלים במשרדי הממשלה, ואני רוצה שתעבור על הרשימה ותגיד לי מה מיוחד בה. אז הנה הרשימה. יוסי שלי, שלומי הייזלר, אייל זמיר, רונן לוי, משה בר סימנטוב, רונן פרץ, שלמה בן אליהו, יהודה מורגנשטיין, איתמר דוננפלד, אסף צלאל, אמנון מרחב, קובי בלוטשטיין, גיא סמט, כפיר סוויסה, גדי אריאלי, אלעזר בן הרש, יהודה אבידן, גלעד שדמון, אסף יזדי, אורן לוי, אביחי כהנה, נתנאל איזק ואבי כהן סקלי. מה מיוחד ברשימה?
אין אף שם ערבי וגם אין אף אישה.
נכון מאוד. והאמת, ברשימה הזו אני לא רואה למשל כמה אנשים הם מעדה כזו, עדה אחרת, או כמה אנשים יש להם כיפה או אין להם כיפה.
שם זה נשמע חצי חצי בערך.
כן, אבל מה שברור זה שערבים אין פה בכלל, ונשים, שאתה יודע, ערבים אתה אומר הם 20% מהאוכלוסייה, מקרי, בסדר. גם שלט ימין מלא מלא, אז בכלל, אבל נשים אין פה בכלל.
50.5% מהאוכלוסייה.
כן, היה מצופה שכל שם שני פה תהיה אישה, לפחות כל שם שני. אבל זה לא קורה. אני לא חושב שזה קרה בעשורים האחרונים, מאז שאני זוכר את הממשלה, תמיד היו שם גם מנכליות.
ובממשלה הקודמת היו הרבה.
היו הרבה, נכון.
אפשר להגיד הרבה דברים על יאיר לפיד, אבל היה לו משהו עם מנכליות.
כן. אז זה לא רק עניין מגדרי, יש לזה עוד הרבה מאוד השלכות שאנחנו נדבר עליהן פה, ותשמע, יש הרבה דברים רעים להגיד על הממשלה הזו, וקצת קשה לבחור מהו הדבר הכי גרוע, אבל המועמד המוביל להיום לפחות זה שהשרים אישרו לאחרונה 23 מנכ"לים חדשים למשרדי הממשלה, כולם גברים, חלקם עם קורות חיים לא מאוד מרשימים, וזה מעורר כמה שאלות לגבי הממשלה הזו. אומנם ממשלת ימין מלא מלא, אבל מה, לא מצאו שם נשים מוכשרות? לא מאמינים שנשים יכולות לנהל משרדים ממשלתיים? או שאולי הם מאמצים את גישתו של יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, פרופסור אבי שמחון, שאמר שנשים לא יודעות לנהל. אנחנו נדבר על כך עם אבי בראלי, פרשננו הפוליטי.
אז מהצד השני, הנה טיפ למי שמחליט למנות מנכ״ל גבר במקום מנכ״ל אישה. אם אתם רוצים ממשלה פחות מושחתת, כדאי לכם דווקא למנות יותר נשים ופחות גברים. זו המסקנה של מחקר שערכו דוקטור רותי לבנשטיין לזר, דוקטור עידו באום, כן, הפרשן המשפטי שלנו, שניהם הפקולטה למשפטים במכללה למינהל, יחד עם דוקטור גלית גפני, סגנית הדיקן הפקולטה. הם בדקו 600 חברות ישראליות שנסחרות בבורסה ומצאו שכל הגדלה של אחוז במספר אנשים בדירקטוריון מורידה ב-4% את הסיכון שהחברה תהיה מעורבת בעבריינות. רותי לבנשטיין לזר שחתומה על המחקר הזה תהיה איתנו ואנחנו מתחילים.
שלום לאבי בראלי.
שלום סמי, שלום איתן.
אז תשמע, מאז הקמת הממשלה הזו, 5 שבועות חלפו, ובתקופה הזו מינתה ממשלת נתניהו לא פחות מ-23 מנכ"לים, אף לא אחת מהם אישה, כולם גברים. ולא רק זה, גם חלקם החליפו נשים. היו לפחות 6 מנכ"ליות שניהלו משרדים כמו משרד החינוך, חקלאות, מדע, אפילו את משרד ראש הממשלה. וחלק מהאנשים האלה גם אפילו לא איזה דמויות מצטיינות ונשגבות, שאתה אומר באמת, הם מצאו פה את הבן אדם הכי טוב. ונשאלת השאלה, מה ההסבר לעניין הזה? למה הם ממנים רק גברים?
אז כפי שציינת, קודם כל, זו לא תופעה חריגה, כלומר, אנחנו יודעים שכשמתחלפת ממשלה, מגיעים, נכנסים שרים חדשים למשרדים שלהם, וברוב המקרים באמת הם מחליפים את המנכ״ל, שהוא איש אמון. אבל מה שאנחנו היינו מורגלים בו עד היום, זה אתה מחליף מנכ״ל, בוא נאמר, אם המנכ״ל שכבר נמצא כרגע במשרד הוא איש אמונו של השר הקודם, או שמזוהה פוליטית עם השר הקודם, אז זו באמת אחת העילות להחליף מנכ״ל. זה לא המצב כרגע בכל המקרים, מכיוון שנתנו דוגמאות, אתה גם ציינת חלק מן הדוגמאות, של מנכ״ליות שישבו בכיסאות, אינן מזוהות פוליטית בהכרח, צמחו מתוך המשרדים, מונו מתוך המשרדים, כלומר מינויים מקצועיים לחלוטין, ולכן זו לא יכולה להיות עילה לכך שהם הוחלפו. סיבה שנייה בדרך כלל שמחליפים היא להביא באמת בן אדם שבוא נאמר הוא מתוך השטח, כלומר יש לו איזושהי היכרות טובה עם התחום המקצועי של המשרד, נאמר, יש לך את משרד החקלאות, אז אתה רוצה להביא מישהו שבא מתוך עולם החקלאות, או מכיר את ענף החקלאות, ולכן אתה מעדיף להביא אותו. שוב פעם, זה לא המקרה כרגע, מכיוון שאנחנו יודעים למינויים, רוב המינויים הם של אנשים שאינם באים כלל מן התחום ומגיעים ללא היכרות מוקדמת עם התחום, והסיבה שלישית שבדרך כלל אתה מחליף מנכ״ל היא, אם אתה רוצה איזושהי דמות שהיא יותר מנוסה, מנוסה יותר בהליכים, בפרוצדורה הממשלתית, בפרוצדורה הפרלמנטרית, מישהו שמכיר מגזר עסקי, מישהו שכבר מלווה המון שנים את העולם הציבורי, ולכן אתה מעדיף שיהיה לידך מישהו מנוסה, גם כאן זאת לא הסיבה להחלפה, מכיוון שאנחנו עדים, אני חושב לפחות לחמישה, שישה או אפילו שבעה מקרים שבהם מונו מנכ״לים צעירים מאוד, חסרי ניסיון.
כן, אז רגע, אז יש לי אולי הסבר לזה, אבי, תגיד לי אם אני בכיוון. אנחנו יודעים שזו הממשלה הכי דתית ever מאז הקמת מדינת ישראל. יש בה יותר חברי כנסת דתיים מאשר חברי כנסת שאינם דתיים. והשאלה אם יש פה גם עניין כזה, כלומר אנשים מלכתחילה, אנשים שהם דתיים במידה כזו או אחרת, לא חושבים שנשים יכולות לעשות את העבודה הזאת.
קודם כל זה אחד, זה חשד שמקנן, זאת אומרת אם יכול להיות שיש כאן איזושהי השפעה אידיאולוגית של אנטי-פמיניסטית, אבל הבעיה היא שזה רוחבי יותר, כלומר זה לא קורה רק במשרדים דתיים, זה קורה גם במשרדים שבהם מחזיקים שרי ליכוד, קשה לשים את האצבע, אבל כשאתה שם לב למספרים, זאת אומרת, אתה רואה קודם כל שאין שום סיבה להחליף, אין שום סיבה להחליף מנכליות שכבר מכהנות, וכשאתה רואה מספרים כמו של 23-0, כלומר, מתוך 23 מנכלים לא מצאת ומשרדים, לא מצאת ולו משרד אחד שפה יכולה לכהן אישה, זו באמת התחושה שנוצרת כאן, יש פה איזושהי אווירה בממשלה הזאת, מיזוגנית, או כמו שהיטיב לנסח את זה יושב ראש המועצה הלאומית לכלכלה, אבי שמחון בציטוטים שיוחסו לו, נשים הן פחות טובות יותר במשרות מנהליות, יש איתן בעיות, הן לא יודעת לנהל, או בוא נגיד ככה, הראש השקט יותר הוא כשיש לך מנהל גבר, או שבאים פה לידי ביטוי שיקולים פוליטיים, למשל שיקולי פריימריז, ושם אתה בא ואומר, אני צריך כרגע לקדם את האנשים, שאיתם אני חזק יותר במרכז, או שילכו איתי בפריימריז במרכז המפלגה, ולכן אלה גברים.
שם יש גם נשים, אני רוצה להציע, שם הציע תזה אחת, את התזה, בוא נגיד, התרבותית של חופשי כיפות, חרדים וכן הלאה. אני רוצה להציע תזה של שחיתות. אחד הדברים שאנחנו רואים בממשלה הזאת, החל מהאנשים שמכהנים בה, החל דרך המנכ״לים המקצועיים שמוצאים פעם אחר פעם, ואולי יותר מכל דבר אחר, מה שקורה כרגע, הצעות של יריב לוין ושל שמחה רוטמן, לשנות את המבנה המשטרי של ישראל, כך ש... יוחלשו מאוד כל שומרי הסף מהיועצים המשפטיים של המשרדים, דרך כמובן בית משפט העליון. החשד הוא שהממשלה והסקטור הציבורי הפכו להרבה יותר מושחתים. נקרא לזה אפילו צעד בכיוון של קלפטוקרטיה, מדינה שבה הבכירים והמקושרים והפוליטיקאים יכולים ועוסקים בלגנוב את הקופה הציבורית. עכשיו, אחד הדברים הידועים, ואנחנו גם נתייחס לזה ומתייחסים לזה כאן בתוכנית הזו באמצעות מחקרים אקדמיים, זה שבמקום שיש נשים, גונבים פחות. אז נשים יפריעו לגנוב, זה התזה שלי.
אני לא יודע לייחס לזה את האפליה המגדרית, אבל אני אומר, בואו נשים לב לאיזשהו נתון אחר שיש לנו, וזה מספר הנשים בממשלה. יש לנו ממשלה של 32 שרים, רק 6 מתוכן נשים, 2 בלי תיק, כלומר יש לנו בעיקרון 4 שרות בלבד מתוך ממשלה, פעילות מתוך ממשלה של, בוא נגיד 30, שימו לב, כבר לזה, פה זה כבר לא קלפטוקרטיה, או זה הממשלה הזאת, לכשעצמה, הוקמה, כוננה, על תשתית שמבססת ומאגנת אפליה מגדרית, אין כל כך נשים במחנה הזה שקם היום להוביל את מדינת ישראל, ואני מעריך שזה מה שמשורשר הלאה, פשוט אין נשים, אין באג'נדה, אין שילוב מגדרי, זה לא נמצא כרגע באופייה, של הממשלה, ואנחנו רואים את התוצרים הלאה כרגע ברמת המנכ״לים, מן הסתם נראה את זה גם משורשר למטה, ככל שיהיו יושים נוספים של פקידות מקצועית גבוהה.
האם, אתה יודע, יש חוגים במדינת ישראל, והם מחייבים, למשל בחברות ממשלתיות, שיהיה כמות מסוימת מינימלית של נשים, האם הדברים האלה לא מחויבים תקנונית גם בארגונים אחרים? זאת אומרת, זה די מצחיק שבחברה ממשלתית, בדירקטוריון, חייב להיות מספר מסוים של נשים, אבל לא מפעילים את זה לכל מה שמעל זה.
זה נכון, אבל אנחנו קודם כל בעידן שבו משנים חוקים ומעקמים תקנות, ולכן מה שאנחנו נאמר היום...
גם אם היה, אז היום משנים את זה, אז מה זה
משנה? מה זה סביר היום, האם 23 או אפילו 30 מנכלים שיהיו כולם גברים, זה סביר או לא סביר בעידן שבו אין עילת סבירות? זאת אומרת, אנחנו באמת נמצאים באיזשהו עידן שבו הופכים לגמרי את כל החוקים, ולכן... לנו זה נראה מאוד משונה, מאוד מוזר, מאוד עזוי. יכול להיות מאוד שזאת תהיה המציאות במהלך החודשים והשנים הבאות. הנה עוד דוגמה.
אבי, צריך גם להגיד, יש פה עוד נקודה. זה לא רק שאנחנו נקבל ממשלה מושחתת יותר, לא רק בעניין הסיפור של כל המנכ"לים עם גברים, אלא גם בכלל כל המהפכה המשפטית הזו, אנחנו גם נקבל ממשלה שבה, אני לא יודע מי יהיה זה שישמיע כל... של אינטרסים, של נשים, של דברים שמעניינים נשים, דברים שצריכים להיות רלוונטיים לזכויות ולדברים שיכולים לעודד נשים בכל התחומים, בהשכלה, בשוק העבודה, בכל דבר אחר. מי ישמיע את הקול הזה?
שלא לדבר על דוגמה אישית.
אז באמת יכול להיות שאנחנו עדים באמת להנה אחת ההשלכות של אותה רפורמה משפטית, ואת העובדה שבפני נשים תיסגר הדלת, א' להתבטא, ב' לדרוש, וג' אפילו לבקש סעד מבית המשפט, ובעולם החדש יכול להיות שלא תהיה, זו לא תהיה האפשרות. וצריך לזכור, אנחנו מדברים פה על ממשלה, שחורטת על דגלה, לפחות בחלק מן ההסכמים הקואליציוניים, אירועים בהפרדה, ומגבלות מסוימות על השתתפות נשים, שרוצה למשל לאפשר מסלולי לימוד אקדמיים נפרדים לגברים ולנשים. כלומר, יש פה ממשלה שחלק מאוד ניכר, חלק ניכר בשותפות הקואליציונית שלה, מבקשת לקבוע מסמרות בנושא של הפרדה מגדרית, ולהחזיר את הגלגל לאחור. אנחנו יודעים שפרוגרסיביות, למשל, היא מילה גסה אצל חלק מן השותפים בקואליציה, והנה, זו ההשלכה. ההשלכה היא קודם כל שיש הדרה של נשים מכאן שאפשר, וההשלכה השנייה תהיה זה שלא יהיה פתחון, לא יהיה פתחון פה. כלומר, לא יהיה לך
מה השלב הבא? יהיה הפרדה של נשים וגברים במליאת הכנסת, כמו בבית כנסת?
קודם כל, יש פחות ופחות נשים בכנסת, אז יכול להיות שבזה פתרת את הבעיה.
אבי ברלי, תודה רבה לך.
תודה.
היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה, וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה.
במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמקופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת.
איינשטיין כבר היה סלב אז, שלכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים.
כל האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע.
אז חפשו מדעי הארץ בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
שלום לרותי לוינשטיין לזר.
אהלן.
הדקנית של הפקולטה למשפטים במכללה למנהל. אנחנו רוצים לדבר איתך על מחקר שכתבת והתפרסם יחד עם דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, וגם יחד, אני לא רוצה להחמיץ אף אחד מהכותבים, דלית גפני, שהיא גם כן מאצלכם, ואתם נכנסתם עמוק ובצורה כמותית, שבדרך כלל זה לא קורה, לעניין הזה של נשים בהנהלות ודירקטוריונים של חברות. בדרך כלל אנחנו רגילים לדיון הזה באיזשהו רמה, אני לא יודע אם המילה מוסרית היא נכונה, אבל חברתית, זאת אומרת, צריך שיהיה...
ייצוגית,
צריך שיהיה יותר נשים, צריך שיהיה יותר מיעוטים, צריך כל מיני כאלה דברים כדי... ככה שזה ייראה טוב קודם כל, ויש גם כל מיני תזות מסביב, שזה אולי הגיוון הזה מייעל ארגונים. אבל הלכתם ובדקתם ממש מה ההשלכה על הניהול של החברות, ומצאתם ממצא שלטעמי הוא מדהים לחלוטין. אז בואי ספרי לנו על המחקר, ואנחנו נמשיך משם, וזה מתחבר לנו עם כמה וכמה דברים שקורים היום גם בממשלה החדשה, וייצוג הנשים שלה.
כן, לגמרי מתחבר. אפרופו הכותרת של דמרקר היום.
בהחלט.
כן. אז זה מחקר שביקש, אני אגיד מה הוא ביקש לבחון, אבל אני אחרי זה אחזור רגע אחורה, הוא ביקש לבחון האם קיים קשר כשההנחה הייתה שקיים, אבל כמובן היינו צריכים להוכיח, או קיווינו להוכיח וזה הצליח, האם קיים קשר בין ייצוג של נשים בדירקטוריונים? אנחנו התמקדנו בחברות ציבוריות, אבל זה כמובן יכול להיות רלוונטי לכל סוג של חברה, תאגיד וארגון אחר. האם קיים קשר בין ייצוג, בין יותר ייצוג של נשים בזירות האלו, למידת הצייתנות של החברה, לחוק, או מידת המעורבות שלה בפלילים מהצד השני? כשאם אני הולכת שנייה אחת אחורה, אנחנו יודעים מהמחקר שנשים מעורבות פחות בעבירות בכלל ובעבירות צברון לבן בתוך סל העבירות.
אבל נשים מעורבות פחות כי הן נמצאות שם פחות, אז איך יוצאים מהדבר הזה? זאת אומרת, אם אין נשים, ניקח אולם אוטופי, זה לא מילה טובה, אבל אולם תיאורטי שבו אין נשים בהנהלות, אז גם לא יהיו מעורבות בפלילים בהנהלות.
אז באמת אחת התיאוריות או אחת הסיבות ששוב ושוב הצביעו עליהן בעבר, זה שנשים לא מעורבות בעבירות של צברון לבן, בעבירות כלכליות, כי הן באמת לא נמצאות בכל הבצמתים האלו, מה שהיה באמת נכון בעבר. אבל אנחנו רואים עם השנים, שוב, אנחנו יודעים שהמצב גרוע עדיין בארץ וגם בארצות הברית, גם בהרבה מקומות בעולם, אבל עדיין אנחנו רואים שלמרות שהייתה התקדמות הרי עם השנים, ויותר נשים הגיעו לדירקטוריונים, ויותר נשים הגיעו לעמדות הנהלה, ולמרות שהן נמצאות שם יותר, ולמרות שיש להן יותר נגישות עכשיו למשאבים, ויש להן יותר נגישות לכספים, ויש להן יותר יכולת לבצע את העבירות, אנחנו ראינו במחקר הזה באופן ספציפי, אבל אנחנו גם מחקרים אחרים מראים לנו, שלמרות זה שהן התקדמו וכבר לא נמצאות בבית, המעורבות שלהן לא עלתה בצורה משמעותית. ואם היא כבר עלתה, היא עלתה בעבירות יותר, בעבירות צברון לבן יותר קלות במרכאות, או פחות מסובכות, או פחות חמורות, יותר עבירות של טלריות ככה בבנקים, כן, עבירות יותר קטנות במרכאות, פחות חמורות מבחינת המדרג שלהם בחוק הפלילי.
כן, אבל השאלה היא, האם הנוכחות של נשים בדירקטוריונים היא מהווה בלם או מרסן, נגיד, פעילות עבריינית או רעיון או רצון לעשות משהו, נגיד, לא לפי החוק של מנהלים גברים, או שפשוט העובדה שהן מנהלות את זה, הן פשוט לא מעלות בדעתם לעשות דברים שגברים כן מעלים בדעתם לעשות.
אז תראה, אנחנו לא יודעים למה, אנחנו סודף משערים למה, להגיד לא יודעים זה קצת דרמטי.
אז מה השערה?
זהו, מה השערות? זאת אומרת...
רגע, אז אני רק אומר שמה שראינו, אני אגיד מה ראינו במחקר, ואז אני אסביר מה השערות או מה ההסברים שלנו לזה. ראינו בצורה מאוד 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 מובהקת, באמת במחקר כמותני, 600 חברות, 13 שנים, זאת אומרת, זה לא...
בישראל, על החברות הבורסאיות בישראל.
בישראל, כן. בחנו 600 חברות ישראליות שמסחרות בבורסה, משנת 2005 ועד 2018, כמעט 13, זאת אומרת 13 שנים, אז עברנו על כמות נתונים באמת מטורפת, וראינו בצורה מאוד מאוד מובהקת, אחרי כל ניטרול של כל הגורמים שאפשר לנטרל, שככל שיש יותר נשים בדירקטוריונים של החברות הציבוריות שנבחנו, ככה מידת ציתנות שלהן לחוק עולה, או מידת המעורבות שלהן בפעילים יורדת, כן, תלוי איך מסתכלים על זה. אז זה מברק, זה הממצא שהוא אגב, הוא מאוד חדשני, במובן הזה שכשדיברו, התחלתם ואמרתם, כשדיברו על ייצוג נשים בדירקטוריונים או בהנהלות, דיברו באמת על נימוקים חברתיים של שוויון וכו', אף אחד לא חשב שיש גם את הנימוק המאוד אינסטרומנטלי על זה, שמראה שבאמת זה יכול לתרון פשוט לכך שהחברה תהיה צייתנית יותר. זה מפריך את מה שאמרתם לי קודם, שאם הן נמצאות שם יותר, אולי אם הן יהיו שם יותר, אז תהיה יותר פעילות עבריינית. אז אנחנו רואים שבכל זאת, גם כשהן נמצאות שם, זה לא משפיע על הלק, זה משפיע הפוך. אז זה דבר אחד. ולגבי הסברים אחרים, אז יש כל מיני הסברים. יש הסברים שמדברים על זה שנשים, לא משנה מה הסיבות, הן יותר נוטות לנורמות של שקיפות, ויותר נוטות למעלות אתיקה גבוהה יותר, ויש להן יותר נטייה לשינוי חברתי ולצדק, ויש להן יותר, הן יותר חשוב להן לעשות מוניטורינג משמעותי, אז יש להן, יש יותר מוניטורינג על ההנהלה, זאת אומרת, כשהן בדירקטוריונים, אז יש יותר שקיפות, ויותר בחינה של חברי הדירקטוריון, של ההנהלה, סליחה, ושל הביצועים של החברה, ושל ההתנהלות של החברה, כך שכשאנחנו מסתכלים על זה בצורה כוללת, זה לא משנה אם זה בגלל שיש להן...
אני רוצה לבדוק איתך השערה, להניח פה היפותזה ונראה לאן נגיע איתה. כשאני מסתכל על ההיסטוריה של ה-10-20 שנים האחרונות, סביב אירועים שבהם נשים נתפסו בפעילויות עברייניות ואף הורשעו, בחלק מהמקרים נכנסו לכלא, אני מגלה איזשהו רצף של נשים שקיבלו אנשים מאוד מאוד כבדים. אם יש לנו באמת את אתי אלון אצלנו, שישבה הרבה מאוד זמן בבנק למסחר, היא פריקת הבנק למעשה, ובארצות הברית בשנים האחרונות, אז בעבר היה לנו את מרתיה סטיוארט, הכהנת של לא יודע מה, המטבח ושאר הדברים שנכנסה לכלא, ועכשיו לאחרונה אליזבת הולמס נכנסה, גם כן, או לפחות הורשעה באמת בגזר דין של למעלה מ-10 שנים במאסר, למרות שלדעת רבים היא לא עשתה דבר שהרבה מאוד סטארט-אפיסטים עושים גם כן. ולא מעט אנשים באו ואמרו שיש איזה משהו שהכעיס מאוד משקיעים, גברים, לבנים, מבוגרים, שבחורה צעירה סדרה אותם, והיה להם חשוב להניש אותה יותר מאשר, בוא נגיד, סטרטאפיסטים סדרתיים או, או, או מה שלא יהיה, ואפשר לתת את הרשימה של הגברים שעשו דברים שלא נראים מאוד שונים, שבכלל אפילו לא הוגש נגדם כתב אישום. אז האם יכול להיות שנשים יותר חוששות מלהתאפס ולהיענש מאשר גברים?
זה גם יכול להיות הסבר, זאת אומרת, חלק מהמחקר שעוסק בהסברים למידת המעורבות של נשים בעבירות בכלל, ובעבירות האלו, מדבר גם על זה שהן יותר צייטניות, אני לא יודעת אם אתן, כי נשים חונפנו ככה, או כי זה לא כל כך משנה כרגע למה.
לא, זה כן משתלב, את יודעת, עם משהו, אני אתן לך סתם דוגמה, אנחנו לפעמים עושים פה כנסים בדמרקר, ואנחנו רוצים להזמין גברים, נשים לפאנלים כדי שישבו פה, וגברים לרוב תמיד יסכימו, למרות שזה לא בהכרח תחום המומחיות שלהם, ונשים, גם אם זה תחום המומחיות שלהם, יסרבו, כי אולי הם לא שולטות בזה ב-300%. אז יש פה את העניין של הביטחון העצמי העודף, ויש בו ביטחון עצמי בחסר בעצם, שגם הוא אולי בעצם גורם לנשים להיות הרבה יותר זהירות מגברים.
זה לא קונסיסטנטי להגיד שאנשים בחברות הן יותר זהירות. זאת אומרת, אנחנו גם רצינו להשתמש בהסבר הזה, אז באמת יש גם מחקרים שמראים שאנשים באמת יותר זהירות, לפחות פחות סיכונים, יותר צייטניות, ויש גם מחקרים שאומרים הפוך. אז פה, אתה יודע, אפשר להשתמש בהסבר הזה ואפשר להשתמש בהסבר אחר, אבל מה שאתה אומר גם מדבר על משהו הרבה יותר רחב, ואנשים בגלל, וזה לשיחה יותר רחבה הרי רק מהמחקר הזה, שבגלל בסוף חוסר שוויון שעדיין קיים בחברה בכל הזירות, נשים יש להן, הן מרגישות שהן צריכות להוכיח את עצמן פי שלוש מגברים, וזה כל כך נכון מה שאתה אומר, אתה מביא מומחית שהיא הכי מומחית בהכל, או תבדוק את עצמה 100 פעם עד שהיא תגיד בדיוק את הדברים הנכונים, וגבר יבוא ויגיד, אני כמובן מכלילה, אבל בהכלל הגבר ירגיש, הוא יכול להגיד כמה דברים ולהתאפס מאוד מאוד חוכה.
אגב, אני חושב, האם המחקר שלכם הוא בעצם טיפ להנהלות של חברות, לבוא ולהגיד, תשמעו, אם אתם רוצים תעודת ביטוח שהחברה שלכם, בוא נאמר, יקטנו הסיכויים שתסתבכו בפלילים, שימו נשים בדירקטוריון, שימו נשים בהנהלה הבחירה, ואז יהיה מי שירסן אתכם, אם אתם לא הכי סומכים על עצמכם.
א', כן, זאת אומרת, הן מביאות איתן סוף קוד ייחודי, קוד שונה לשולחן ההנהלה. ברגע שאנחנו, אם אנחנו מסתכלים על המחקר הזה, רגע מנתקים אותו משאר המחקרים, לא שאפשר, אבל אם לרגע בכל זאת אני אעשה את זה, אז יש פה הוכחה מאוד מאוד מובהקת, שברגע שהן נמצאות שם, החברה היא פחות עבריינית, ובהנחה שמנהלים לא רוצים שחברות, ובעלי שליטה לא רוצים שהחברות שלהם, שהחברות בעלותם יהיו עברייניות, אז זה התשובה היא כן. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו, רק דקה, אני אוסיף עוד משהו שמעבר לזה, אנחנו גם רואים גם, למרות שזה לא עקבי, אבל עדיין רואים הרבה מאוד מחקרים שמראים שנשים לא רק מביאות, מעבר לסיפור של שוויון ואידיאולוגיה ואג'נדה חברתית שאני ראשונה שמאמינה בה, יש גם מחקרים שמראים שחברות הן כלכליות יותר, זאת אומרת, מצליחות יותר כלכלית בלי אג'נדות ואידיאולוגיות, שיש שם ייצוג גם מגדרי ואגב גם מגזרי, זאת אומרת גם מקבוצות שהן בדרך כלל לא חלק מההגמוניה, רואים שהן יכולות להיות כלכליות יותר, יעילות יותר, מצליחות יותר באמת בזירה שהכי מעניינת הרבה פעמים את המשקיעים, את בעלי החברות.
כן, אז אגב, עד כמה זה קשור לכך שיש מקצועות שבהם ראינו בשניים, שלושה עשורים האחרונים, הרבה יותר סטודנטיות, נשים, שזה גם, נגיד, ראיית חשבון וגם משפטים. בעבר זה גם כן מקצועות גבריים, ואת יכולה להגיד שזה שני מקצועות שהם ככה שומרי סף בארגונים. גם זה קשור?
אז אני לא יודעת אם זו הסיבה שנשים נמשכות יותר למשפטים, או שאנחנו רואים יותר נשים במשפטים ובראיית חשבון, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה יותר נשים בתארים הראשונים, ואגב גם בתארים השניים, אז בין אם הם נמשכו לשם יותר מגברים ובין אם לא, אז הם נמצאות שם יותר, ואני בטוחה שהחינוך הזה, באמת, אתה יודע, לשמירה על החוק, לנורמות, לצייתנות לחוק, להיות, לעבוד בתוך המסגרות, פה במובן החיובי אני מדברת עליו, הוא מוציא אנשים שהם יכולים אחר כך באמת להשפיע גם על ההתנהלות האתיתיות, נקרא לזה כך, וכמובן, את פחות עבריינית של חברות ושל ארגונים אחרים.
כן, אגב, אם אומרים לך עכשיו שמקימים ממשלה חדשה ושמים בה 23 מנכלים גברים, והולכים לחסל את היועצים המשפטיים ולחסל את בית המשפט, האם את יכולה להגיד שבהכרח נקבל ממשלה עבריינית יותר?
אני, כן. כן. לא, כאילו, אתה יודע, זה...
לא שאלה סבוכה, אתה אומר.
לא, למה לא?
אתה יודע, כבר מגיעים...
אבל זה בדיוק זה.
מגיעים כבר עבריינים יותר, אם יורשת לי, אבל...
שלי מהבית, מה שנקרא.
כן, בדיוק. תשמע, ברגע הרי אנחנו... המחקר הזה גם לא מנותק, זאת אומרת, זה שזה ממצא חדשני בארץ, וזה ש... תראה, אנחנו רואים שגם נשים תורמות יותר לתהליכי שלום, זאת אומרת, חזוב את הזירה הכלכלית שנגיד, זה מרקר מעניינת, כן? אנחנו רואים בעולם שתהליכי שלום ומסע ומתן מצליחים יותר כשנשים נמצאות שם. אנחנו רואים שכל העולם של יישוב סכסוכים הוא עולם שמאוד מושפע מתפיסה נשית, או מה שמזורק את תפיסה נשית. אז הנה עוד סיבה, כלומר, יש לך את הסיבה שמדברת על רווחיות של חברות, או הצלחה כלכלית, או יעילות, שזה גם הממשלה אולי לא הצלחה, גם הממשלה צריכה להצליח כלכלית, נכון? היא צריכה להיות יעילה יותר, שקופה יותר. את כל הנורמות האלה נשים מביאות. אנחנו רואים שהן יכולות לסייע למידת הצייתנות. אנחנו, זה כמובן מתיישב עם אג'נדה שבסוף אג'נדה חברתית משפיעה על חברה טובה יותר ובריאה יותר, כן? אני לא חושבת ש... אני לא אומרת פה איזה דברים מאוד מאוד דרמטיים. הרי ברגע שחברה היא שוויונית יותר, אז ובלי כרגע קשר ליעילות כלכלית, היא בסוף תהיה חברה טובה יותר ובריאה יותר. אז מכל הסיבות, מכל הכיוונים, זה תומך בזה שצריכות להיות שם.
אני רוצה להציע לך עוד היפותזה. אני משוכנע שחשבתם על זה, ואם לא, זה ודאי, שבדקתם את זה, ואם לא, זה ודאי רעיון למחקר המשך. אם תקחי חבורה של גברים, נניח בדירקטוריון או בהנהלה, בלי אף אישה, אז בדינמיקה של גברים, שיכולה לפעמים גם להגיע לדינמיקת גברים יושבים באוהל במילואים, לא קשה להתחיל לרקום איזה מזימה שרחוקה מלהיות חוקית, ויש בה אלמנטים של, בוא נגיד, עושק הציבור, או עושק המיעוט של המניות של הסחרות בבורסה וכן הלאה, לטובת בעלי השליטה ולטובת הדירקטורים. עכשיו, מרגע שיש שם אישה אחת, אז כבר כל הסיפור הזה נהיה הרבה יותר קשה, וכולם צריכים להתנהג טיפה אחרת, כי כולנו יודעים שברגע שתקחי חבורה של גברים ותשים אישה משה, אז יש סיכוי שהדינמיקה תשתנה. השאלה היא, האם יש הבדל בין דירקטוריון שיש בו אישה אחת, לבין דירקטוריון שיש בו יותר מאישה אחת מבחינת הצייתנות שלו?
לא ראינו שחברות שיש בהן יותר דירקטוריות, הן ביחס ליותר מספר, תראה, גם באופן כללי, רגע, שנייה, זה ככה מזכיר לי, אני אסוציאטיבית, אבל באופן כללי הרי אין בכלל מספיק נשים שם בדירקטוריונים. אז יכול להיות שאם היה, אם אני אלך כמה שנים קדימה, אז זה חברה אוטופית יותר או אחורה במקרה של מדינת ישראל עכשיו, ואני אראה, ויהיו לי הרבה יותר נשים, אני אוכל לעשות גם את ההשוואות האלו ברוחביות, זאת אומרת, לראות חברה א' וחברה ב', פה חמש נשים, פה אישה אחת, ולראות את ההבדל. אבל אני משערת שברגע ש... תראה, גם יכול להיות שחברה, ברגע שיש שם אישה אחת, אז דווקא היא... היכולת שלה דווקא להשפיע תהיה מאוד מוגבלת, מה שמגביר את הצורך ביותר נשים, זאת אומרת, ולא עלי תהנה כזה, לשים שם אישה ולהגיד יש אישה. כי אם אישה אחת, אני יכולה להתאים את עצמה לנורמות הגבריות, או לא ללייקיז להרים את הראש שלה, ואין לה מספיק פתחון, והיא לא מספיק מחוברת, כן. ולא מספיק
אוקיי, מקושרת. אוקיי, היה רעיון. בואי ננסה לסיים. בדרך כלל עבודות כלכליות, מחקרים ומאמרים כלכליים כאלה, מהסוג של מה שעשיתם, מסתיימים בסוף בחלק של המלצות מדיניות. אז כשאת לוקחת את הממצאים שלכם, מה המלצות המדיניות שלך עבור מדינת ישראל, כי בסופו של דבר מדובר בכל החברות הציבוריות שנסחרות בבורסה כאן בישראל, בתרבות הישראלית.
אז קודם כל, יש לנו הרי בחוק את החובה לייצוג הולם של נשים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות.
שלא כולם ממילא גם עכשיו ממלאים אותה.
כן, ובדיוק, וזה לא מספיק. אז קודם כל צריך להיות, אפרופו ממשלה, צריך להיות גם החלטות ממשלה. אנחנו ראינו את זה בחברות הממשלתיות, היה גם תיקון לחקיקה ב-2003, שיהיה ייצוג הולם של נשים בחברות ממשלתיות, בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות, לא ממש עזר, אלא את זה ככה בשיפור לא משמעותי. ואז הגיעה החלטת ממשלה ב-2007, ותראה איפה אנחנו היום, אם זה לא ישתנה בהמשך, כן? 44% בדירקטוריונים, 44% נשים בדירקטוריונים של חברות ממשלתיות. אז צריך, זה לא מספיק שיהיה חוק. אני אמנם דוקטור למשפטים, אבל בסוף חוק יכול להישאר עלי ספר בלי שיהיה לו סוכני שינוי בשטח. אז הממשלה היא הסוכנת שינוי הראשונה. שוב, לא שאני סומכת על הממשלה הזו, אפרופו הנתון שגם אתם הצגתם, אנחנו מכירים אותו וקוראים אותו אצלכם בדמרקר, אבל אם תהיה החלטת ממשלה פעילה שתחייב חברות ציבוריות, לפעול, לעשות צעדים אקטיביים, לעשות outreach עם צון נשים, אתם דיברתם מקודם על זה שיש להם פחות ביטחון עצמי, אז הם הרבה פעמים לא מוציאות עצמם לתפקידים הזה, אז ממש לעשות outreach כאלה הן קיימות, זה לא יכול להיות שאין נשים טובות להיות בדירקטוריונים, להיות מנכ"לים. אז חייבת להיות גם, חייבים להיות צעדים אקטיביים, והם פחות בחקיקה, הם יותר ממש במדיניות, החלטות ממשלה של חברות הציבוריות, וחברות פרטיות כמובן צריך את הפעולות שהם יעשו, אבל חייבים להיות סוכני שינוי בדרך, בשטח, שישמו את התיקוני חקיקה האלו, לא מספיק, אבל גם זה, זה גם אין את זה בכל המישורים, גם פה סיפור העדפה מתקנת, זה לא מילה גסה, כן, זה בעצם הסרת העדפה של נשים, וזה חייב להיות רלוונטי בכל המישורים.
יפה, אז אנחנו בעד כל העניין הזה בצורה חד משמעית, והלוואי באמת וכך יקרה, וזה הולך להיות יותר קשה כנראה בממשלה הנוכחית.
כן, אני לא אגיד אמן, כי זה אולי לא מתאים בימים האלה.
כן, בסעת הדשמיה.
תודה רבה, רותי. תודה רבה לך. נשתן לזר, תודה.
ביי, להתראות.
אז זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל. טוב, אולי אנחנו צריכים אישה במקומך פה בפודקאסט.
או במקומך, או ברוטציה.
כן, נעשה רוטציה. תודה רבה לך, ותודה רבה לנערה מלכין ודן ברומר שעורכים אותנו. אנחנו נהיה פה כרגיל גם מחר, תודה ולהתראות.